אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
זו התוכנית ה-23 של האמת היא. 23 לוחמים של ההגנה וקצין בריטי אחד יצאו לתקוף את בתי הזיקוק בטריפולי במאי 1941 ולא שבו, הלא הם כפגים אל יורדי הסירה. 23 זוגות כרומוזומים יש בגוף האדם, ואם זה לא מספיק כדי לשכנע אתכם שזה מספר אלוהי, הנה לכם לארי ברד, אחרי הופעת על של מספר 23 הנצחי, מייקל ג'ורדן. זה היה אלוהים מחופש למייקל ג'ורדן. 23 היה המספר החביב על ג'ון נאש, הגאון המסובך של נפלאות התבונה, שכל חייו היו ניסיון לפענח במספרים את הבריאה, וכשבריין כוכב עליון מזמר על הצלב בסוף הסרט המופלא של מונטי פייטון, יש בתמונה 23 צלובים מזמרים. ואנחנו, שאין לנו אלוהים, נתחיל.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
מיקי גיצין הוא מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, הגוף שבנימין נתניהו ומחרפי השמאל הפכו ללוח המטרה החביב עליהם, ופוליטיקאים ממה שמכונה המרכז מפחדים להתקרב אליו, שמה תדבק גם בהם השמאלנות בסמך. מפעלותיה של הקרן הם רבים, אבל לא עליהם ישבתי לשוחח איתו. לאחרונה יצא בהוצאת הקרן מסמך על פופוליזם ימני בישראל אחרי נתניהו, מסמך שמקדים את זמנו בוודאי בשתי המילים האחרונות שלו. אותי הוא עניין במיוחד דווקא במה שאין בו ואין בכלל. תשובה שמאלית, תבורה על אופניה, לפעלתנות ולנחישות שמראה הימין בישראל, זה שנוהה אחרי נתניהו וזה שלא. כי אני חושב ששדה המערכה הבא, ביום שאחרי ששאלת נתניהו תחדל להיות המניע היחיד של הפוליטיקה הישראלית, יהיה דווקא שדה הרעיונות. ועל זה, על ימין ועל שמאל, סבא השיחה עם מיקי גיצין. מיקי גיצין, שלום.
שלום רב, מה שלומך?
אני בסדר. קודם כל, הכותרת, פופוליזם ימני בישראל בעידן שאחרי נתניהו, זה הנחה די רבת עוצמה. יש עידן של אחרי נתניהו ואנחנו כבר בו.
אני לא יודע. אני לא לוקח אחריות על כותרות, ככה נמדו אותי בעבודה עם כלי תקשורת. התוכן יותר מעניין אותי.
כן.
אבל בכל אופן, אני חושב שביקשנו את המסמך הזה משתי סיבות עיקריות. אחת פנימית, אנחנו ארגון שרואה את המטרה המרכזית שלו כחיזוק הדמוקרטיה בישראל, וקורה כזה שינוי פוליטי משמעותי שהשפיע על התפיסה הדמוקרטית של ישראל באופן חסר תקדים. אני חושב שנתניהו יש לטוב ולרע, כל אחד יראה את זה מהכיוון שלו, השפעה מאוד מאוד משמעותית על האופן שבו הדמוקרטיה הישראלית פעלה. אנחנו צריכים לבחון האם באמת יתקיים פה שינוי משמעותי.
אבל למה ללכת למקום של בעידן שאחרי נתניהו? לבחון את תופעת הפופוליזם, ובגלל זה ביקשתי שתבוא, וזה יהיה נושא השיחה שלנו, ובכלל את סוגיות ימין ושמאל בישראל, זה נכון בכל דבר. אני אגיד לך למה. כי אנחנו מצויים, וזה ברור לך ולי, בעידן שבו כמעט כל השאלות בישראל נידונות דרך הפריזמה של סוגיית נתניהו. הממשלה הזאת קמה על סוגיית נתניהו. האמת בכלל, או מה קרה פה כאירוע דמוקרטי, נבחן על פי סוגיית נתניהו.
אז בדיוק זו הסיבה. זה נקרא, קראנו לזה אחרי נתניהו, בעצם זה מה שנקרא בניטרול נתניהו.
אוקיי.
למה בניטרול נתניהו? כי אחד הדברים שאנחנו ראינו בתוך הסביבה הפוליטית שאנחנו פועלים בה, אם זה בחברתית או בפוליטיקה עצמה, זה שכל הדיון הוא בעצם מה קורה עם נתניהו.
נכון.
עשינו, כאילו הצלחנו, עברנו את התהליך של נתניהו, ומכאן הכל חוזר להיות נורמלי. והטענה המרכזית של הדוח הזה, או לפחות מה שאנחנו חשבנו שנראה בדוח ובאמת לומדים ממנו, זה שהמאפיינים הבסיסיים, או הקוזז, הסיבות המרכזיות שהביאו את נתניהו לשלטון, ואת ההתחזקות של מגמת הפופוליזם בישראל, נמצאות איתנו לחלוטין. נתניהו כרגע הוא הסימבול של זה, הוא הסמל של זה, הוא זה שמייצג את זה, אבל תוך כמה חודשים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעידן פופוליסטי אחר לחלוטין, שמנהיגו הוא אדם אחר לחלוטין, ונתניהו בעצם, התמקדות הדיון הפוליטי בנתניהו, מנטרלת את הסוגיות המרכזיות שאנחנו צריכים לדבר בהן.
אז זהו, זה בדיוק העניין, ופה הקשל שגם אתם, ואני בוחר את הכותרת כסימבול, אבל זה גם בתוכן, מתחבטים בו. כי אני אגיד לך מה, כמעט כל משפט שאתה אומר, ושאתה ואני נגיד בהמשך, כמו מאיר אריאל, בקצה יושב נתניהו עם סיגר שארנון מילצ'ן קנה לו. זאת אומרת, בעיני, אני לא רוצה להגיד מחצית העם, אבל אחוז די גבוה של הציבור, הדמוקרטיה הישראלית ניצלה, או לפחות קיבלה איזושהי חנינה,
אז אני אומר לא.
עם ירידת נתניהו בשלטון. שנייה, ובעיני שיעור לא פחות גדול בציבור, המכה הכי גדולה שקרתה לדמוקרטיה הישראלית, קרתה בהקמת הממשלה הזו, זה מתמקד בסוגיית בנט הבטיח או לא הבטיח, אבל ברור שגם זה נסב סביב סוגיית נתניהו. ואני אומר, עד שלא ננטרל את זה לגמרי, ועד שלא ננטרל גם את הפופוליזם מעניין נתניהו, נתקשה להתחיל את הדיון.
אז תראה, אני חושב שבעיקרון אתה צודק, אבל בכל אופן קרה פה אירוע פוליטי שהוא בעל משמעות גדולה, ובכל אופן הייצוג הפוליטי הכי משמעותי של הפופוליזם בישראל, אני חושב מאז הקמתה, הוא בעצם נתניהו. נתניהו לא עוד ראש ממשלה, והוא באמת הביא תרבות פוליטית, או ייצר בו תרבות פוליטית שהרבה מאוד מהגורמים היום עובדים על פי הבסיס שהוא ייצר, אבל הוא משמעותי. ולכן המטרה הייתה להגיד, אני לא מזלזל באלה שלוקחים את ירידת נתניהו כאירוע פוליטי היסטורי משמעותי, שיש לו השלכות. המערכות הנוכחיות בעצם התמסדו לאורו. ויחד עם זאת, אנחנו אומרים בדוח הזה, ובכלל במה שאנחנו לומדים בחודשים האחרונים, שתופעות היסוד, התנאים שהובילו לעליית הפופוליזם בישראל, לא בטלות עם זה שנתניהו לא ראש ממשלה, אלא להפך במובן מסוים. הן מחדדות את ההבדלים, ובזה אנחנו כחברה אזרחית בוודאי, אבל גם המערכת הפוליטית צריכה לטפל.
100%. אז בוא נתחיל. הפופוליזם מהו?
הפופוליזם, כפי שמוגדר גם בדוח, הוא בעצם, בעיקר זה אסטרטגיה פוליטית, בסדר? זה אסטרטגיה פוליטית דקה או רק, שיכולה להידבק על תפיסות עולם כאלה או אחרות, שבאה לייצר מצב שבו יש את העם, שהוא מיוצג על ידי אותו מנהיג חזק, משמעותי, שהאינטרסים שלו הם האינטרסים של העם, וכל מי שלא מסכים עם אותו מנהיג, או עם אותו חלק שהוא מייצג בעם, הוא הופך להיות אויב העם, היריב.
אז אני טען, מיקי, שבסופו של אתה בעצם מגדיר כמעט את מהותה של הפוליטיקה. זאת אומרת, קודם כל, האמירה שמישהו הוא פופוליסט, שלא תמיד אגב הייתה אמירת גנאי, כן? אבל האמירה הזו, אתה יודע, בפוליטיקה האמריקאית, אם אתה רוצה, היה וויליאם ג'נינגס בריין בסוף המאה ה-19, שאמרו עליו שהוא פופוליסט. ואתה יכול להגיד שבן גוריון שאומר, אני לא יודע מה העם רוצה, באיזה פרפאזה, כן. זה לא מדויק, אבל אני יודע מה העם צריך. אז הוא גם סוג של פופוליסט בהפוכה. מה הופך את זה ליותר מאשר מילת גנאי שאני מטיח בך ואתה
לא,
מטיח בי?
אז דבר ראשון, היא תופעה פוליטית שמתרחבת בעשור האחרון, לא רק בישראל, אלא בעולם כולו,
כן.
שבעצם כוחות לאומניים, בעצם כן. משתמשים ברטוריקה או בתפיסה הלאומנית, כדי לייצר קרע פנימי בתוך הציבור שבו הם פועלים. עכשיו, ברגע, כדי לטפל בבעיה הזאת של הניתוק הכל כך גדול הזה בתוך הציבור והפיכת האויבים מבפנים, אתה צריך קודם כל להצביע עליה. אתה צריך להגיד, יש פה בעיה. העובדה שאנחנו בתור חברה לא יכולים להגדיר יעדים ומטרות שהם יעדים ומטרות כלל ישראליות, או יותר חמור מזה, שזה הבעיה האמיתית, שברגע שאני לא מסכים איתך, אני כבר לא יריב פוליטי שלך, אני לא מתווכח איתך, אני לא זה שרוצה לנצח אותך, אני פשוט בעצם מחוץ למחנה. וזה יש לזה השלכות מאוד מאוד חמורות, על אופן לא... שבו דמוקרטיה עובדת.
בוא נגיד ככה, אחד, זו רוח הזמן, היא נובעת מכל מיני דברים תרבותיים, אתה יודע מה, אפילו בעידן שבו התוכניות הכי פופולריות בטלוויזיה הן תוכניות ריאליטי, שבו השבט מוציא, אני לא כך רואה, אני מקווה שאני מדייק בדברים האלה.
אני אזור לך.
אבל השבט אומר, יופי, יש טוב סוף, יש פופוליסט באולפן. השבט אומר את דברו, ואתה מוצא החוצה מתוך השבט, בעידן שבו, והכל הופך להיות כמובן הרבה יותר פרסונלי, בעצם מה שהיה בפוליטיקה ובוויכוח הפוליטי מאז ומתמיד, לובש מיתוג אחר, לובש פנים אחרות. ודבר שני שאני אגיד לך, מה בין זה לבין, אתה יודע, בן גוריון, קורא ל... אני לא מדבר אפילו מורה לראות על אלטלנה, אבל קורא למנחם בגין, האיש היושב לימינו של חבר הכנסת בדר, הוא אומר שהוא יקים ממשלה בלי חירות ובלי מקי, ורבין קורא למתנחלים פרופלורים, לבין המצב הנוכחי.
אז רגע, אז הסיפור של בן גוריון הוא דבר אחד, ורבין אני חושב קצת דבר אחר, וגם העידן שבו אנחנו, נתניהו והפופוליזם הם, הם, הם ראי של התקופה. זאת אומרת, לא כן. סתם מצומחים ביחד ב, 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 בעשרות מקומות ברחבי העולם, בדרום אמריקה, ב, ב, באירופה. אני לא חושב ש, אני לא חושב שיש פה איזשהו משהו שהוא מאפיין רק פוליטי, הוא מאפיין תרבותי, אני מסכים איתך לחלוטין, ובאמת השבט אמר את דברו. אבל בסופו של דבר, כדי לעשות שינויים ותיקונים חברתיים עמוקים, אי אפשר לחיות, אי אפשר לעשות פוליטיקה כזאת.
אוקיי.
ולכן אני אומר, בסדר, הצבענו עליו כפופוליסט, ועכשיו אני שואל את עצמי, מה הם בעיות העומק, וזה זה לב השיחה, שאיתם, שבהם צריך לטפל, כדי שנוכל לעסוק בסוגיות אמת שקורות בחברה, ולא בדימויים או בפוליטיקה. עכשיו זה גם קיים בשמאל. עכשיו, אחד הדברים שנגיד הכי חרפנים אותי, עכשיו זה לא רק בימין, זה שהשמאל, פחות בישראל, אבל העולמי, הפך להיות גם כן מרחב של אימג'ים לחלוטין, של, של, של דימויים, של לא משנה...
של תרבות ביטול, של...
בדיוק. של... שזה בדיוק, שזה בדיוק תופעה בהפוך, כאילו לא אכפת לי מה קורה.
זה לא בהפוך, זה אותו דבר.
בהפוך, בקצה האידיאולוגי. אבל לא אכפת לי מה קורה בסוף, מי משלם כמה מיסים, או איך אני מצמצם את השוויון באמת. אכפת לי איזה ייצוגים פוליטיים הדבר הזה מקבל בתרבות הפופולרית. וגם על זה צריך לדבר. ההבדל המרכזי בין הפופוליזם משמאל, אם אתה רוצה לקרוא לו, אותה תרבות ביטול ו... וסימבוליות חסרת עומק לבין הפופוליזם מימין, שהפופוליזם מימין הצליח להשתלט על מקומות מרכזיים ולשתות דרכם, בעוד שהשמאל בכל אופן במרחבים האלה הוא שולי בחברה.
לא, אני קודם אקרא תגר על, על עצם המסקנה, כי אם אתה מדבר על ישראל, אתה יודע מה נגיע לישראל, אבל אתה יכול בסוף להסתכל ולהגיד שבפוליטיקה העולמית, יש גל וגל שכנגד זה, שזה תמיד גם מאוד טבעי, כי כשעולה שלטון, מיד מתחילה האכזבה מהשלטון, זה דבר נתון בתוך הסיפור הזה. והנה דונלד טראמפ, שבוודאי גם מופיע במחקר שלכם, כדוגמה קלאסית לפופוליזם לצורך העניין, עולה לשלטון ב-2016, אגב אני מזכיר, עולה לשלטון בגלל שיטת הבחירות האמריקאית, אפילו אין רוב של האמריקאים נכון. שמצביעים בעדו. ואם קלינטון משקיעה באוהיו, וויסקונסין יותר מאשר בפלורידה, יכול להיות שכל הדיון הזה לא מתקיים. וכגל נגד מורד מהשלטון ב-2020. ובסופו של דבר לבנות על זה איזה תזה שאומרת איזה גל כזה או אחר שיש בו שינוי, זה קצת יותר מדי, זה קצת מעמיס על זה יותר מדי.
תראה, אין ספק שטראמפ הוא סימבול של זה, אבל אני לא יכול לקרוא את טראמפ בלי לקרוא את אורבן בהונגריה, ובלי להסתכל על מה שקורה בפולין, ובולסונרו בברזיל, ובצורה הרבה יותר קיצונית ארדואן בטורקיה. זאת אומרת, יש פה איזשהו, ומודי באודו, והם רואים את עצמם חלק מאותה חבורה.
כן.
הם לא אומרים, אנחנו אחרים. הם לוקחים כן. את אותם כלים, לומדים אחד
אגב, השני. נתניהו עם חלקם מאוד דידק את היחסים, למשל עם המזרח אירופאים שהזכרת, אורבן והפולנים וכן הלאה, על חשבון אירופה הקלאסית, הליברלית, הרקובה.
נכון, כן. ואגב, גם זו הייתה הצלחה מסחרת מבחינתו. כן. הוא הצליח באמצעות הכוחות האלה בעצם לייצר חיץ בתוך אירופה ולמנוע... התקפות נגד המדיניות שלו בתוך אירופה, וזה באמת הייתה הצלחה. אבל אנחנו גם למדים מכל מיני וויקיליקסים וכל מיני דברים שנחשפים, שחלק מהאסטרטגיות שמפתח אורבן בהונגריה נגד סורוס ונגד אחרים, זה דברים שנתניהו והיועצים הפוליטיים של נתניהו שהיו את התקופה, מייעצים לו באופן מפורש. זאת אומרת, הם גם לומדים טקטיקות אחד מהשני, ואותם טקטיקות עוברות ממקום למקום, ותמיד עובדות.
אבל אתה עדיין לא מצליח לטעמי, לתת לי סימנים, במה זה שונה מכל מאבק פוליטי באשר הוא. כי דלגיטימציה של הצד השני, היא אחד הכלים הפוליטיים העתיקים ביותר. והאשמת הצד השני, בטח במדינה שנתונה במבחנים ביטחוניים ומרגישה תחושת איום, האשמת הצד השני בהיותו בוגד, מזיק לעניין הביטחוני, גם היא חלק מהלינגו בכל המקומות האלה. אז מה מיוחד בתופעה הזאת שאנחנו מדברים?
אז אני חושב שאלף זה, ברגע שהצד השני הופך להיות בעצם כולם, כל מי שלא נעמד עם המנהיג הוא הצד השני. מה שקרה, גם במערכת הפוליטית הישראלית, וזה באמת הולך אפילו עד בן גוריון, שהיה רדיקלי לא פחות מנתניהו בנאמנות לעצמו. כן. אבל העובדה שמה שהתחיל באמת עם כוחות שמאליים, שבאמת היה אפשר לפקפק בנאמנות שלהם לפוליטיקה הישראלית הפנימית, הלך והגיע עד לכל העיתונאים, כל בתי המשפט, כל המערכות בעצם, שלא אישרו קו עם הקו של המנהיג באופן מפורש, בעצם הפכו להיות בוגדות באופן טוטלי, ולא אישרו ספייס אפילו מצומצם למרחב של ויכוח פוליטי לגיטימי. עכשיו, יש הבדל בין זה שאתה מצביע על היריב הפוליטי שלך, ואתה אומר, אם הוא יהיה, פרס יחלק את ירושלים, או היריב הפוליטי שלי הוא מסוכן, כן. אבל במקביל שומר על בתי המשפט, מבין שהמשטרה, המנגנונים, הם חלק מהמערכת שהיא שלך, לבין העובדה שכל המערכות שלא אישרו איתך קו באופן מלא, בלי אפילו להעלות סימני שאלה, הן הופכות להיות מיד בוגדות. אגב, גם נתניהו השתנה פה באופן מובהק. כולם מדברים על זה, הרי שנתניהו הקודם, גם אם הוא היה פופוליסט במובן הרך של המילה לפני כן, היה לו איזשהו כבוד למערכות פוליטיות וציבוריות וכללי משחק, שהם נשברו לחלוטין בעידן
הנוכחי. אני אתן בזה, אני אחזק אותך בעוד דבר לפני שנעבור הלאה, והוא שהמנהיגים מהסוג הזה, נקרא להם פופוליסטים ולו לצורך הדיון, וזה שוב כמובן מתחבר לרוח התקופה, מסרבים לקבל את כללי המשחק הדמוקרטי, או אפילו את העובדות, כן? עומדת הדוברת של נשיא ארצות הברית, ובמסיבת עיתונאים, כשמציגים בפני העובדות, היא אומרת שלנשיא ארצות הברית יש alternative facts. וזה כמובן חלק שוב, מרוח הזמן שאנחנו נמצאים בה מכל העולם של הרשתות החברתיות, מתנפצות של כל התקשורת הממוסדת וכן הלאה והלאה. אבל זה מאפשר למשל לטראמפ לא לקבל עד היום, ולחלק מתומכיו, לא לקבל עד היום את תוצאות הבחירות. נכון. זה מאפשר לנתניהו להתנהג עד היום בכנסת, למשל בהחרמת הוועדות ובזה שקוראים
לו ראש הממשלה,
לא לקבל את העובדות. גם על זה יגיד לך מישהו שנמצא בצד השני, גם ב-77, כשהיה מהפך, אז בן אהרון אמר שאם אלה התוצאות שהעם בחר, צריך להחליף את העם.
וכולנו יודעים לצטט את בן אהרון, אגב, הנכד שלו, שהוא חבר שלי, אומר שהציטוט הוא לא מדויק, הוצאו דברים מהקשרה.
תמיד
הוא לא מדויק. אבל זה לא
אין ציטוט שלי שבו לא הוצאו דברים מהקשרה.
אבל זה לא הסיפור. אבל בסופו של דבר, המערכת המשיכה לפעול. התשתיות, הבסיס הדמוקרטי של החברה בישראל, המשיך לפעול. וזה מה שהם מנסים לנפץ באופן טוטלי. עכשיו, כמובן שהמבחן הכי מעניין הדבר הזה, זה לא עצם השלטון, זה מעברי השלטון. ואני חושב שאנחנו נמצאים במבחן מעניין עדיין גם בארצות הברית וגם פה בישראל, כי מעברי השלטון הפורמליים התנהלו בצורה מופתית בשני המקומות, אולי בארצות הברית קצת פחות, בגלל האלימות שהייתה שם, אבל בסופו של דבר, הלגיטימציה לשלטון החדש, היא עדיין ניתן, היא בסימן שאלה.
אני לא יודע, בסוף הממשלה מקבלת, אני לא ראיתי מישהו, בישראל בוודאי, כי בארצות הברית זה באמת, זה על בעל בסיס תרבותי אחר, כי בארצות הברית בכלל, החשד בממשלה הפדרלית וההתקוממות. אתה יודע, הייתי עכשיו בדרום ארצות הברית, כמו שאני אומר, נסעתי שבועיים, לא הייתי במדינה אחת שניצחה במלחמת האזרחים. ובטקסס, אני לא בטוח, טקסס הצטרפה לאיחוד ב-1845, ואני לא בטוח שהכירה בזה לגמרי עד היום.
גם קליפורניה לא ממש מהצד השני.
כן, בדיוק, וקליפורניה לא מהצד השני. אבל אצלנו, בסוף אתה לא רואה מישהו שאומר, תשמע, אני לא אכנס לבידוד, כי הממשלה הזאת לא לגיטימית בעיניי.
תקשיב, אבל כן היו תופעות.
אני אתחיל לנסוע באור אדום, כי הממשלה הזאת לא לגיטימית.
אבל לצורך העניין, סוגיית החיסונים, זה משהו שווה לבדוק. כי אני אומר לך שבסביבה הקרובה שלי, אני מכיר לפחות שתי נשים שלא התחסנו בבוסטר, כי זה טריק של בנט. כי הלגיטימציה הפוליטית, עכשיו,
אז אני לא מכיר, אבל שמעתי על לא פחות ממפגיני בלפור,
בדיוק אותו דבר,
שהפכו להיות הגרעין של התנגדות לחיסוני.
אגב, בדיוק אותו דבר.
כן.
תשמע, אני לא אספר פה סיפור שיש פה איזשהו מחנה אנטי-ביביסטי קדוש טהור וצח, ויש, זה לא התזה שלי. התזה שלי אומרת שהפיצול הפנים חברתי, כפי שהוא בא לידי ביטוי משני הצדדים של אותו, של אותו נתניהו, הפך עבר טרירלול.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
כשקמה הממשלה החדשה ומשתמשת בכל הטריקים והשטיקים, נכון, שנתניהו השתמש בהם כדי להעביר את ממשלת החילופים שלו, כן, והייתי שם, אז אני זוכר בדיוק את כל הדברים שנאמרו בהקשר הזה, ואין, לא רק נאמרו, אנשים באמת התכוונו להם. זאת אומרת, יש דברים שאתה אומר במערכת הפוליטית, כי זה חלק מהדיון. אנשים באמת התכוונו לזה שלקחת את כל המבנה השלטוני בישראל, ולשנות אותו בשביל ליצור ברית פוליטית בין שני אנשים שלא מאמינים אחד לשני, או אפילו לא ברית, כן, איזה מין נישואי שוטגן כאלה פוליטיים בין שני אנשים שלא מאמינים אחד לשני, זה דבר היום ונורא. וראה איזה פלא, לא רק שהם, זה שהם עשו את זה, בסדר, אתה פוליטיקאי, אתה צריך להקים ממשלה, אתה תעשה את זה. זה שמחנה שלם, שמדבר בשם הדמוקרטיה, נעמד והצדיע, זה...
תקשיב, אני חושב שיש פה תופעה שמאוד מסוכנת, וזה אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות במחקר הזה, עם שלושה רבדים שבהם אליהם אנחנו מתייחסים, אבל אם הממשלה הזאת, או התרכובת המוזרה של הממשלה הזאת, תחשוב, שעצם היותם לא נתניהו יספיק להם כדי לבנות את האלטרנטיבה שהם רוצים לבנות, הם טועים בתכלית, זה טעות מוחלטת.
אני חושב שהם צודקים. אני חושב שהניתוק, ותכף נגיע לתכנים, הניתוק בין התכנים לבין הפוליטיקה, הניתוק בין מה הפוליטיקה, מה שאני קורא פוליטיקה מעשית, זאת אומרת, מה האיש הזה או האנשים האלה מציעים לי לטובת עתידי, לטובת עתידי לידי וכן הלאה, אל מול הפוליטיקה הזהותית, שבה כל מה שחשוב זה מי איתי ומי נגדי, את מי אני אוהב ואת מי אני שונא, יצר מצב אצל שני הצדדים, שזה ממש לא חשוב, ואם הממשלה הזאת לא הייתה קמה, כי לא היו מצליחים להגיע למשהו על ממשלת החילופים, התומכים הכי מובהקים שלה היו הורגים אותה.
אז אני אתן, אז אני אלך בשני רבדים. יש את הרובד הפוליטי. ואני, הרבה מאוד שותפים פוליטיים שלי, כל מה אומרים לי, איך מפלגת העבודה ומרץ נשארים בתוך המרחב הזה כשקורה X, לא משנה כל מה שקורה, כי אין להם אלטרנטיבה. נכון. מצביעים שלהם יורידו להם את הראש, אם הם יובילו לסיטואציה שבה נתניהו עולה במקום הממשלה הזאת. אז זה נכון ברמה הפוליטית. השאלה המעניינת היא, למה אדם בא לפוליטיקה? האם אדם בא לפוליטיקה כדי לשבת בכיסא ולהרגיש טוב עם עצמו, או שהוא בא לעשות איזשהו שינוי חברתי משמעותי?
לא, אני אגיד לך את זה כמי שלא סופר את המכות, אלא קיבל אותן. אתה בא לפוליטיקה, רוב האנשים, רוב 120 חברי הכנסת, באו לפוליטיקה בשביל שהמדינה הזאת או המקום הזה יהיו יותר דומים לחזונם, ולכל אחד מהם יש חזון, ובאו מהמקום הטוב והראוי הזה. אלא שאתה בפוליטיקה, הפוליטיקה מגלגלת אותך ככה, שאתה כל הזמן אומר, אתה אומר, קודם כל אני צריך להגיע למקום הזה. וכדי להגיע למקום הזה, כל הדברים האלה נדרשים ממך, וברור לך, והתקשורת מלבה את זה, שאם לא תעשה אותם, לא תגיע, ואז תמיד האלטרנטיבה היא כן, אז מה אתה רוצה? שנהיה נקיי כפיים ונתניהו יהיה שם?
אז בסדר, מה שנקרא, כן. אני מבין את זה, כן. ולכן אני לא תמים, ואני לא מאלה שחושבים שעצם קיומו של שלטון זה דבר רע, ואני חושב שהשאיפה לכוח ושלטון, או היעדר השאיפה היא אחת הבעיות של השמאל, אנחנו צריכים לרצות להיות בשלטון, אנחנו צריכים לרצות להשפיע ולנהל את העניינים, חד משמעית. יחד עם זאת, אם אתה בעצם מנהל מערכת, שברמה, הרי הלכת על משהו, נכנסת כי הרגשת שמשהו חסר לך, ואם בסופו של דבר אתה מנהל מערכת, שאתה מבין שהיא לגמרי מנותקת מסל הערכים שאותו באת לקדם, ורק אתה יושב בכיסא במקום שמישהו אחר, שהשם שלו הוא אחר, יישב שם, אז זה קצת חסר, כי זה פשוט לא מעניין. יכול להיות שזה מעניין אנשים, כי זה נחמד להיות שם. אבל הבלנס הזה, בין הצורך שלך באמת לשנות מציאות, ולהפוך את המקום הזה ליותר טוב, לבין המאבק היומיומי לשלוט בכיסא, הוא קצת התהפך. ואני חושב שפה, למשלת, אני אגיד את זה אחרת, הממשלה הזו עשתה שינוי פרדיגמלי אמיתי, באופן שבו הפוליטיקה הישראלית עובדת במורה מסוימת, באופן שבו, בדרך שבה היא קמה, בשני דברים. אחד, בחיבור הבלתי אפשרי הזה בין ימין לשמאל, ושתיים, בסיפור של מפלגה ערבית בתוך...
שבו נודה מי שעשה אותו הוא בנימין נתניהו.
בסדר גמור.
לא, זה חשוב להגיד.
נכון, נכון, נכון.
אם בנימין נתניהו, ומדבר איתך האדם שהניח על שולחנה של מפלגת כחול לבן, הסכם קואליציוני עם הרשימה המשותפת, והיא סרבה לקחת אותו, ואביגדור ליברמן סרב לקחת אותו.
אני אומר לך יותר מזה, כן. העובדה שהרי זה טירוף מוחלט שהם הלכו דווקא עם, למה רעם ולא המשותפת?
לחלוטין.
זה טוב מזה או זה... שטויות, כן? לחלוטין. זה רק, רק תעודת ההכשר של נתניהו, אבל כן. לא משנה. כן. בפועל קרו פה שני תהליכים פוליטיים שהם בעלי משמעות, החיבור כן. בין ימין לשמאל והסיפור של המפלגה הערבית. אבל מעבר לזה, באף אחד מהמרחבים המשמעותיים שעוסקים בתחומי המדיניות, לא כלכלי חברתי, לא זהותי אפילו, חוץ מהנימוס הקל, בטח לא בתחומים שקשורים לחוץ וביטחון, איראן וכו', אין שום הבדל. הכל המשך של מדיניות נתניהו.
אז עוד נגיע לזה, אני עושה פאוזה ושואל אותך, אתם שמים את נקודת ההתחלה של התנועה הפופוליסטית, או הביטוי הפופוליסטי בציבוריות הישראלית, בקמפיין של אם תרצו נגד הקרן החדשה. זה לא קצת... אז אני וגם רוצה... אני, מוישה זוכמיר, נורא חשוב בסיפור הזה?
לא, אז א', אני אתן קרדיט קודם כל לחוקרים שכתבו את זה. כן. יכול להיות שהם רצו לתת לנו להרגיש טוב, אז יונתן לוי ודוקטור נועם גדרון. לא, כן. לא ביקשנו את, את כן. הנקודה הזאת. אני חייב להגיד שהחוקרים הספציפיים האלה מציינים את הנקודה הזאת פעם, לא פעם ולא פעמיים במחקרים קודמים שלהם. כן, זה היה איזושהי נקודת שינוי טקטית בנקודה שבה היא קרתה, כי היא לא התרחשה במאפיינים הספציפיים האלה קודם. אני חושב, האם אתה חושב? כי במאפיינים הספציפיים שבה זה התרחש, הוא היה שונה מדברים אחרים, אבל להגיד לך שזה נקודת השבר של החברה הישראלית, או מכאן והלאה, ישראל הופכת להיות... אני לא שם, בסדר? זה נקודה על המפה, בטח במרחב שנקרא חברה אזרחית בישראל, ופרופסור עמל ג'מאל מגדיר את זה בחברה אזרחית רעה, bad civil society. כי ברגע שחברה אזרחית, במקום להתחרות על רעיונות, הופכת להיות חברה אזרחית שמנסה לבטל את הצד השני, היא הופכת להיות חברה אזרחית רעה. אם תרצו, או לא משנה כרגע, גם משמאל, בסדר? ברגע שאתה במקום להתחרות על הרעיונות, ולהגיד, יש לי את הרעיונות החזקים ביותר, הטובים ביותר, אני צודק, אתה בא ואומר, אני צריך לבטל את הצד השני, זה מרחב אחר של חברה אזרחית.
אני אתן לך, ננסה לסדר את זה, ובאמת ניכנס למרחב הרעיונות, וזה, זה היה תמיד. אתה יודע, במקרה הקיצון, רימון נזרק על הפגנה של שלום עכשיו כבר לפני 40 שנה, וההבדל הוא שזו הפעם היה לזה מימון ממסדי, והיה לזה בקינג ממסדי, מה שממש לא היה לפני 40 שנה. וזה שוב מתקשר למה שאמרנו על קבלת תוצאות הבחירות וכן הלאה. ועל זה רק יגיד לך, האיש מהצד השני, כן, תראה, לשמאל זה תמיד היה נוח, כי המוסדות היו שלו. וכשהשבק רדף את הימין בשנות ה-50, ואגב גם את השמאל, גם את השמאל הקיצוני, אז למחנה הזה, מוסדות הכוח היו אצלו ביד, ולכן זה נראה לו, תמיד נראה לו בסדר, כי הייתה התאמה בין מוסדות הכוח לבין מי שהיה בשלטון.
אני חושב ש... זה לא מנותק ממנו. מה שאתה אומר עכשיו, הטענה של הצד השני לא לגמרי מנותקת. בסדר? יש בה ממש במרחבים מסוימים, ואני לא פה להגן על מוסדות הכוח, לא מכאן ולא מכאן. ומהצד השני של אותו דבר, אני חושב שהמערכת המתוזמרת הזאת, באופן שבו היא פעלה תחת נתניהו, עם הכלים השונים, הרי אם תרצו זה לא פונקציה אמיתית, או כל הדברים האלה. זה כלים שנתניהו השתמש בהם כדי לרדוף יריב מדומיין. כי בסופו של דבר גם אנחנו...
וכדי להכניס לפינה יריבים פוליטיים שפתאום תמצאו את עצמם, נאלצים להיות בפינה יחד איתו, שמא ידבק בהם הנגע.
כן, אבל זה כבר התופעה, זה למה בחרו בקרן החדשה לישראל ולא בשלום עכשיו. כן. הם מצאו ארגון שבסופו של דבר כל מרחב ליברלי בישראל נגוע בו.
כן.
ואז אתה אומר, אני לא רק בא ומטפל בארגונים שמתנגדים לכיבוש, אני גם נוגע בארגונים שמצמצמים משוויון, וגם כאלה שעובדים למען להט"ב, וגם לזכויות נשים, ואז יש לי פה בעצם מערכת שלמה, שכל מי שרוצה לגעת במשהו שקשור, עזוב, לא נוגע כבר בכיבוש, נוגע בזכויות נשים, גם הוא נגוע. וזה הרבה יותר קל, וזה לא סתם למה, גם זה מה שנעשה בהונגריה ובמקומות אחרים, לקחו גורמים מממנים שהם באמת נוגעים בהרבה יותר, מרחב הרבה יותר גדול ופתוח, וכך עושים דה-לגיטימציה פשוט לכל הספייס ולא רק לפונקציה אחת. זה מתוחכם יותר.
אתה סתם פתאום עולה לי, אתה פגשת את ג'ורג' סורוס פעם?
מעולם לא. גם לצערי אני לא מקבל ממנו כסף.
לא, שנדע אם יש לו קרניים באמת או לא.
האמת שהיה מעניין לי, היה ממש מעניין לפגוש את הבן אדם.
לגמרי.
גם בגלל התהליכים האישיים שהוא עבר, וגם כי הוא באמת פיסת היסטוריה.
לא, גם, איך, אני לא הבנתי עד היום, לא שחקרתי את זה יותר מדי לעומק, איך דווקא האיש הזה, שברור שהוא מוציא הרבה מאוד כסף למטרות מסוימות, אבל הרבה אנשים מוציאים כסף למטרות מסוימות, הפך להיות הסיטרה אחרה הזה שיושב מאחורי כל,
המנגנון.
כל מזימה, זה דבר מרתק. עכשיו, בוא ניכנס לדברים עצמם. אתה יודע, נתתי הרצאה לא מזמן במסגרת ה-NSS, שאני חוקר שם, לדיפלומטים זרים שרק הגיעו לישראל. ותיארתי להם את המפה הפוליטית הישראלית בצורה כזו או אחרת, ואחד אמרתי, שמע, אני מפרגוואי. בפרגוואי אין שמאל וימין. יש ימין, ויש ימין עם חולצות, עם טישרטים של צ'ה גווארה. ואני אגיד ככה, ואתה מכיר את, אני מניח את המספרים לא פחות טוב ממני. כשאתה עושה סקר אצל ישראלים, כל סקר פוליטי מתחיל בשאלה הבסיסית, כדי לתת בייסליין, כדי לדעת מאיפה אנחנו מתחילים, איך אתה מגדיר את עצמך על הסקאלה שבין, נגיד, שמאל, שמאל מרכז, מרכז, מרכז ימין, ימין. בערך 7% ביום טוב מגדירים את עצמם שמאל, בערך 14% ביום טוב מגדירים את עצמם שמאל מרכז, כל השאר זה מרכז וימינה, וזה הולך ועולה ככל שאתה הולך ימינה. מצד שני, כשאתה מדבר על
הסוגיות,
על העמדות, ניקח 3 סוגיות שהן המבדילות הקלאסיות בין שמאל לימין, זה סוגיית השטחים, שתי מדינות, זה סוגיית מדינת רווחה, שזה כמובן כולל גם, ואנשים מבינים את זה, הציבור לא מטומטם, הוא מבין שזה כולל ממשלה גדולה, מיסים וכן הלאה, וכשאתה לוקח את סוגיית עליונות החוק ומדינת חוק באופן מופשט, לאו דווקא מול בית המשפט העליון, ואגב, גם בית המשפט העליון מדורג די גבוה.
באופן יחסי למוסדות אחרים.
באמון הציבור, בוודאי יחסית למערכת הפוליטית. רוב הציבור יאותיו בשמאל. זאת, במה שאם היית מסתכל, אם אנו לוקחים פרספקטיבה 30 שנה אחורה, שמגעים עם אשף היו אסורים בחוק במדינת ישראל, מגעים עם אשף ומשקף זכר היו אסורים בחוק במדינת ישראל, אז רוב הציבור הוא בשמאל, זהותית הוא בימין. איך, א', האם זה לא יוצר מצב שבו בעצם גם השמאל מתמודד עם, עם השדים והייצוג, ולא עם הדבר האמיתי, ואיך מתמודדים?
תראה, איך מתמודדים זה שאלה שהיא מורכבת מאוד, מכיוון שאני חושב שהיא קשורה בעיקר בפחדנות של המרכז.
כן.
כי אני חושב שהמרכז בסופו של דבר במרחב הישראלי אימץ הרבה מאוד מהסוגיות המרכז.
אני אגיד אחרת, מכיר ותמשיך מזה. אני חושב שהמרכז, אין דבר כזה מרכז, יש שמאל, שבגלל שהוא לא רוצה שיקראו לו שמאל, המציא לעצמו את השם מרכז.
אבל על הדרך, מה שהוא עשה, מילא הוא היה עושה את זה, כמו שבימין, הסמוטריצ'ים מעצבים את המרכז הימני, אבל מה שהמרכז השמאלי עשה, הוא הצטרף לדלגיטימציה שהימין עשה לשמאל, כי הוא חשב שכך הוא יקבל העדה. וזו הפעולה שבעצם פוגעת בו היום. הסיבה שהמרכז הפוליטי, כפי שהוא מגדיר את עצמו, מתקשה לעמוד על הרגליים של עצמו ולקבל שלטון, והוא צריך בשביל זה עזרה רבה מימין, לא בגלל סוגיות, אלא בגלל שהוא יצטרף בעצם לאותם מהלכים שקברו את השותפים הפוליטיים הטבעיים שלו.
אני אגיד אחרת, או שהוא מייצג את זה שהשמאל הישראלי לא הביא במסגרת מלחמת הרעיונות, ולדעתי, אני פתח, אומר את זה בפתיח של התוכנית הזו, השלב הבא, כשסוגיית נתניהו, אני לא יודע נתניהו אישית, כשסוגיית נתניהו תחדל להיות המחולל הגדול של הפוליטיקה הישראלית, תיפתח פה מלחמה על רעיונות. ואנחנו יודעים את זה כי זה קורה עכשיו בעולם. ראה ביידן בארצות הברית וכו. השמאל הישראלי, ואני מתייחס לשמאל עכשיו בהקשר הסוציו-אקונומי, אם אתה רוצה, אני מתייחס אליו בהקשר הגיאוגרפי, כשאתה מסתכל על מפת ההצבעה, כן, אלה שהצביעו, נגיד אם אנחנו מתחילים מ-44 מנדטים של רבין פלוס 12 של מרץ בבחירות 92. השמאל הישראלי מגיע לזה, א', מרוקן מרעיונות, ב', מרוקן מאג'נדה, בעצם הוא הפוך. הוא אולי מגדיר את עצמו דרך דפוסי ההצבעה שלו, כשמאל, שמאל מרכז וזה, אבל ליבו, מוחו וכיסו בימין.
אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו מגיעים מרוקני רעיונות, אני מסכים שאנחנו מבועלים מעצמנו, בסדר? אנחנו מחנה פוליטי, אפשר להגיד אנחנו, מחנה פוליטי שמבועל מעצמו, שבלה את כל הגלולות המרות שמישהו אחר הכיל אותו, ולא הבין בעצם מה יש לו להציע. אני חושב שבטח, הזכרת את ביידן, אבל זה לא רק ביידן, בטח בעידן הנוכחי, אחרי הקורונה, ובואכה משבר האקלים, שברור לכולם היום, גם עם אלה שנמצאים לכאורה בימין, שבלי מדינה מתפקדת, חזקה, משמעותית, וצמצום האי שוויון, כמהלך שמכוון על ידי המדינה, המרחבים שאנחנו, הדבר הזה שנקרא מדינת לאום מודרנית, היא תתקשה להתקיים, כי יהיה פה פיצול
למה אתה אומר ברור לכולם? ברור לך, ברור לי.
זה ברור, בוא נגיד שזה ברור, אחוז הישראלים, אם נבחן את זה, שוב, אין לי נתונים, שמבינים, או דרשו, תראה, אנשי פורום קהלת, פתאום כשקרתה קורונה, אתה קורא את מנכ״ל פורום קהלת, אומר למה המדינה לא עושה ככה, איפה המדינה פה, למה ההנחיות האלה לא מתקיימות?
ראש הפורום הכלכלי של קהלת, מיכאל שראל, שאני מכיר אותו טוב, מאוד מימיו ככלכלן ראשי באוצר, יצא בהתחלה, הוא ושותפו אוריקה צצו בטענה שאמרה, צריך לתת לחברות ליפול בקורונה, כי החזק שורד. אבל אני אומר, הקורונה היא גם לא דוגמה, כי הקורונה הגיעה מגפה.
אז מגפה היא אחת, המגפה היא דבר אחד, ומקרה קיצון, אנחנו עומדים בפני משבר, שהוא יהיה משבר לא פחות, לא חזק, לא גדול, ואנחנו כולם מדברים על איך נמנעים ממשבר האקלים. בישראל צריך קודם כל להיערך למשבר האקלים.
נכון.
מכיוון שההשפעה שלנו על, 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 על מה יקרה במשבר האקלים היא מצומצמת, אבל הפגיעה בחברה הישראלית,
ומשרד האוצר של הממשלה הזו,
הוא משרד אוצר לא רלוונטי, מיושן, שיש לו, שנשען על תפיסות,
יכול להיות, אבל המחנה שאמור להיות שמאל, לכן אני אומר מרוקן מרעיונות, מוחא לו כפיים, קודם כל על זה, עצם זה שיש תקציב וזה בסדר, כי כשלא היה זה היום ונורא למגזרים שלמים במדינת ישראל, אבל לא מצפה בכלל, לא מעלה בכלל לדיון מה שקיים בהרבה מאוד מדינות, באמת הסוגיות שאתה מעלה. מה היחסים בין מדינת הלאום לבין האזרח בעידן הנוכחי? לאן מה צריך להיות תפקיד? כל הרעיונות של הממשלה יוזמת ודברים שמסתובבים בעולם ומתווכחים עליהם. פה אין כלום.
תשמע, אז אני לא חושב שיש כלום. יש מוסדות ויש מנגנונים, אמנם הם עובדים בצורות כאלה ואחרות, שכן מדברים עם אותם גורמים פוליטיים, ומקבלי ההחלטות, שפעם ראשונה בכלל נפתחה להם הדלת. אני דיברתי עם איזה קולגה אמריקאי לא מזמן, הוא אמר לי, מה אתה כל כך מתרגש מהממשלה החדשה? אמרתי לו, אנשים בדור שלי, מהמחנה הפוליטי שלי, לא יודעים איך נראה משרד ממשלתי מהצד השני של הדלת. אנחנו מכירים אותו רק מהצד של ההפגנות. התודעה שאנשים שאני מכיר את הטלפון שלהם נמצאים בתוך משרד ממשלתי, זה באמת מהפכה עבורי. היכולת לדון ולחשוב על איך עובדות מערכות ציבוריות, זה מה שאני לא מקל בו ראש בכלל. זה אחד. אז לכן אני אומר, טוב שזה קרה, טוב שהממשלה הזאת קמה, טוב שיש ייצוג שמאלי בתוך הממשלה הזאת. כשסיימתי להגיד את הדבר הזה, אני אומר, יש גופים ומסגרות. אנחנו לא מייצרים רעיונות, אבל אנחנו תומכים בכאלה. קרן ברל כצנלסון זה דוגמה מצוינת לכך. מרכז אדווה זה דוגמה טובה לכך. אני חושב שמתהווה משהו מעניין בזולת, שזה אבא גלון עומדת בראשו. כן מתחילים להיווצר מרחבים שבהם יש דיון על רעיונות, ולא כולם מוחאים כפיים. ולא כולם מוחאים כפיים. האם הם חזקים, דומיננטים, יש להם עם מי לעבוד, הם יודעים איך לעבוד. אגב, אני חושב שהבעיה הכי גדולה של המרכז השמאל הישראלי, בזירה האזרחית שאמורה לספק בעצם רעיונות, היא לא רק במרחב של איזה רעיונות אנחנו מציעים, אלא איך אנחנו עובדים עם זה? מה אנחנו עושים עם זה? אתה ישבת בכנסת, קראת בטח מסמכים שמגיעים מימין, מסמכים שמגיעים משמאל. פדיחה שאני זה שאומר את זה, כי זה אמור להיות, כי צריך לתת לי כף על הדבר הזה. אבל הדברים שמגיעים מימין הם פשוט הרבה יותר קריריים, ברורים, נהירים, ויודעים איך להביא אותם לכדי פעולה מחר בבוקר.
כן, אני אגיד לך מה. אחד, הימין הפוליטי הישראלי, ששורשיו המימוניים וחלק גדול מהרעיונים הם בימין הפוליטי האמריקאי, יש לו, הוא ניזון מהמסורת האמריקאית, והמסורת האמריקאית אומרת, אנחנו משקיעים בתשתיות.
נכון.
ותשתיות זה שינוי פניו של הממשל, ראה פורום קהלת ואחרים, שממומנים בכסף נכבד מאוד בארצות הברית, וזה בסדר גמור אגב בעיניי, זה לא, אני לא אומר את זה
מסכים.
לגנאי, ובאים באמת באופן מאוד סדור, ולהערכתי, השפעתה, אתה יודע מה, השפעתם בממשלה הנוכחית יותר גדולה מאשר בקודמת. בצד השני, יש בגלל שנוצר, לא בגלל שאין אנשים טובים, ולא בגלל שאין כסף, ולא בגלל שאין רעיונות, אלא בגלל באמת שנוצר החל מחוסר אמון במסוגלות הפוליטית, וקלה בזה שזה ניזון בסוף מהאליטות החברתיות, שיכול להיות שהם הפסידו בבחירות פעם בארבע שנים. אבל בשלוש השנים ו-364 הימים האחרים, הן הכוח הסוציו-אקונומי, הם האנשים שטוב להם פה, הם האנשים שמסוגלים לבנות לעצמם את הקהילה הנפשית הסגורה, לא הפיזית, אבל הנפשית הסגורה שבתוכה הם חיים, הם לא באמת רוצים שהמצב ישתנה.
אז אני מסכים איתך חלקית.
כן.
דבר ראשון, אני חושב שגם אצלנו, לפחות אני אומר בקרן החדשה לישראל, יש תובנה היום, ואנחנו באמת משקיעים הרבה יותר משאבים בבניית תשתיות. מה שדיברתי איתך עליו, הגופים האלה, שהם גם גופי הנעת אנשים, לא בסיס נושא, אלא יכולת להניע אנשים, או מרחבים של רעיונות ומדיניות, אנחנו משקיעים בהם בצורה הרבה יותר משמעותית, לצד העבודה שלנו לשינוי חברתי, כי זה ב-DNA הפוליטי שלנו בשמאל. אנחנו לא נעשה רק פורום קהלת שאין לו שום חיבור בסופו של דבר לאנשים בשטח, אבל כן, יש השקעה. 50% מהתקציב שלנו היום הולך לבניית תשתיות, דבר שלא היה קורה קודם. זה אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד, לגבי אותה קבוצה, ופה כן צריך להתייחס לנתניהו, אותה קבוצה שהיה לה טוב, שישבה על סיר הבשר, שהרגישה
יושבת,
מבוססת. כן. התקופה האחרונה של נתניהו, ופה גם המתקפות וכל, על כל המוסדות, יצרו תחושת איום אמיתי ומדומה על קבוצות בחברה הישראלית, ולכן גם הם התגייסו. הם לא התגייסו אולי לפעולה האפקטיבית ביותר, אני חושב, היא הייתה משמעותית. ההתגייסות הזאת היא נבע מפחד וחשש אמיתי, שאותו סיר בשר, אותו מרחב פוליטי יציב, שבו הם פועלים, לא משנה מי מנצח בראשות הממשלה, מתערער.
אני לא מקבל. אני אגיד לך מה. מה שקרה בעיניי, זה התחושה, מה שאני קורא בפוליטיקה של כדורגל, ואני האחרון שמזלזל בכדורגל בעולם, זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הקבוצה שלי לא ניצחה בדרבי כבר הרבה מאוד שנים, התחברה למה שבעיניי הוא עיקרון מאוד חשוב ודבר מאוד חשוב, אבל בהקשר הזה היה כמעט עגל זהב של שמירה על מערכת המשפט, תוך קידוש מערכת המשפט,
מסכים איתך,
שהיא מערכת שכן צריכה, מערכת היחסים שלה צריכה לעבור, תראה למשל, החוליה החלשה בין הרשויות במדינה היא בכלל הכנסת.
כנסת, בטח, חד משמעית.
וחצי מהסכסוכים בין הממשלה לבין בית המשפט הם בגלל חולשת הכנסת, מפני שהממשלה שולטת בכנסת. זה לא מטריד את אף אחד. וכמובן דמותו של בנימין נתניהו. ואז יצאה תנועה שאני חושב שהייתה מאוד אפקטיבית. אני חושב שתנועת המחאה יש חלק גדול בזה שבסופו של דבר האיש ירד, אבל אני אגיד לך על זה משהו כללי. כל תנועות המחאה שהצליחו באמת במדינת ישראל, עסקו בבן אדם. אתה יותר צעיר ממני, אז אתה לא כך זוכר, אבל ככה היה מול גולדה מאיר וממשלתה אחרי יום כיפור, וככה היה מול בגין בימי מלחמת לבנון הראשונה, וככה היה בהקשרים אחרים מול שרון, עד שעשה אותו גולה פוליטי כמעט ל-20 שנה, בתוך המערכת, אבל גולה פוליטי, וככה היה מול נתניהו. ברגע שזה מגיע לבאמת משהו רעיוני, משהו של מסנה, זה המחנה הזה לא באמת רוצה.
אז נכון, ואני חושב שנכון פעמיים, מה שנקרא. אחד, בגלל זה אמרתי, הדמות של נתניהו יצרה פה איום אמיתי או מדומה על קבוצה, לא משנה, זה אפקט של כדורגל, או באמת אנשים שהרגישו שהתפיסה שלהם של מהי מדינת ישראל, לא אף אחד מהרעיונות, שהוא בעצם לוקח אותה. פעם שנייה נכון, שזה מגוחך שכל הסיפור הזה נעשה לא על אף סוגיה של מדיניות, אלא על סוגיה, מערכת המשפט, לקח לא לקח. כאילו, באמת היום, לא סתם הממשלה הזאת לא מאתגרת נתניהו באף סוגיית מדיניות, כי אותם בוחרים של אותה הממשלה הזאת לא רצו לאתגר את נתניהו באף סוגיית מדיניות. הם רצו להמשיך אותו, רק שזה יהיה יותר מנומס. הוא היה להם לא מנומס, הוא היה להם לא נאה. אבל אני חושב שבשביל זה יש מקבלי החלטות, ואני לא יודע אם פוליטיקאים מקבלי החלטות, אבל לצורך העניין, אנשים שרוצים להוביל את המדינה, אם הם רוצים לשנות את ה-DNA שיצרת את הנתניהו, את נתניהו בייצוג האחרון שלו, או את ה-DNA של מה שיצר פוליטיקה רעה למדינת ישראל, לפחות לפי דעתי, הם צריכים לעסוק בסוגיות הליבה, בתשתיות שיצרו את הביביזם הזה, או את נתניהו כמנהיג פוליטי. ופה אני רואה את סוגיית שני מרחבים מרכזיים, וזה גם מופיע בדוח של יונתן ושל נועם גדרון. אחד זה סוגיית האי שוויון. אני חושב שזה הסוגיה המרכזית בסופו של דבר, שהיא אמורה להיות הפער בין שמאל ימין. היחס שלך לשוויון כלכלי חברתי, פוליטי, מעמדי, זהותי, כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר, איך מצמצמים אי שוויון, כי הוא האיום הגדול ביותר על החברות, כפי שאני מזהה אותם. והדבר השני, זה תפיסת הלכידות החברתית, או איך, או האם יש אפשרות לספר סיפור ישראלי רחב שמכיל את ההבדלים.
אז אני תפוס אותך במילה, ולקראת סיום, אני אמקד את זה באמת בסוגיה אחת שהיא בעיניי מאוד סמלית של העניין. גם כתבתי על זה מאמר, אפרופו קרן ברל כצנלסון, איך זה קרה?
תלם.
תלם, כן. אני תמיד מתבלבל עם בוגי יעלון.
הם עושים תלם יותר
שעוסק, טוב. שעוסק בסוגיית החרדים. Mm-hmm. מפני שמי שרוצה שוויון במדינת ישראל, ומי שרוצה, אגב, מי שרוצה עתיד כלכלי למדינת ישראל, צריך ברור לו שזה לא יכול לקרות כשמצבו, הרי נתניהו אמר ב-2011 שהייתה המחאה החברתית, אמר משפט שהוא מדויק, ככה שאני אפילו לא יודע אם נתניהו הבין כמה הוא מדויק. הוא אמר, בניקוי הערבים והחרדים מצבנו מצוין, והוא אמר, השכבות בציבור שמרגישות שהן סוחבות אחרים על גבם, לא בהכרח טועות. אוקיי? אז, ואילו המחנה, מרכז שמאל או איך שתקרא לו, התמקד סביב הסוגיה הזהותית של אנחנו והם בנושא החרדי, היה לו הרבה יותר קל לעשות את זה מול החרדים מאשר מול הערבים, אבל הוא פסל גם את הערבים, כולל פוליטית. דיברנו על זה קודם. ובשביל להביא תזה אמיתית של שוויון, ואני מסכים איתך לחלוטין ששוויון הולך להיות הסיפור האדיר של השנים הקרובות, בין השאר גם בגלל השתנות עולם העבודה, אני עסקתי בזה בהרבה מהשיחות שאני הקלטתי כאן. המחנה הזה שאתה מדבר עליו לא באמת מוכן להשתנות הרעיונית שכוללת לוותר על הפוליטיקה הזהותית, בעיקר בהקשר החרדי.
אז אני רוצה להגיד שני דברים בנושא הזה, אני חוזר על שניים. אז דבר אחד, אין שום ספק שהחרדים הם חלק מהסיפור, החרדים, הערבים, כל הקבוצות החברתיות בישראל צריכות להיות חלק מהעניין הזה. אתה יודע, לא לדבר רק על צדק ושוויון, אלא זה אומר שאותם אנשים שמצביעים שמאל צריכים לשלם יותר מיסים, כן. כדי שהמדינה תעבוד. זאת אומרת, זה באמת אמור לפגוע באופן שבו האנשים האלה חיים את חייהם. בנושא החרדי קונקרטית, אנחנו רואים את זה לגבי, וזה מוצג במחקר, איך הציבור מצביעי המרכז שמאל משנים את עמדותיהם ביחס לערבים בישראל והלגיטימציה הפוליטית שלהם, כשבני גנץ ויאיר לפיד משנים את העמדות. ברגע שהם מתחילים לתת לגיטימציה פוליטית לערבים אזרחי ישראל, אנחנו רואים פתאום אנשים, ממש.
פה אני לא יכול לחלוק עליך יותר, ופה, סליחה שאני אומר, אני גם יודע יותר.
אוקיי.
אני האמנתי לכל האורך. יש קבוצה שאתה בטח מכיר, אני לא אגיד, שכנסה אותי אליה לפני בחירות, אני לא זוכר, לפני בחירות ד', ואמרה לי, מה אפשר לעשות בשביל שהערבים יהיו זה? אמרתי, אתם לא צריכים לעשות כלום, בנימין נתניהו כבר עשה.
כן.
מה שקרה כאן היה הציבור, אגב, בניגוד, הסוקרים אמרו מה שהם אמרו, היה לי ויכוח עם ישראל בחר שהיה סוקר של כחול לבן, כשאני דיברתי על זה אחרי בחירות ג' וישראל אמר לי זה פיגוע פוליטי, ולי הייתה תחושת בטן שהציבור, אגב, לאו דווקא מסיבות שאני מרוצה מהם, כולל ההתמקדות בסוגיית נתניהו, יקבל לחלוטין שותפות של ערבים בקואליציה, אבל מי ששינה פה את הסקאלה מקצה לקצה, היה אך ורק בנימין נתניהו, שעשה את זה כמובן מטעמים של נצלות אישית, ואגב, לא תהיה בעיה להתהפך מזה, למרות שאני חושב שזה בלתי הפיך. אחת שהערבים היו בקואליציה, כבר כל הערבים יהיו לגיטימיים.
אז אני חושב, אני לא מפקפק במה שאתה אומר שנתניהו.
הציבור היה שם, אני חושב, הרבה לפני המנהיגים הפחדנים שלו.
הציבור היה כשזה היה מדובר בנתניהו, אבל ברשימת סקרים של ליאור שפר ונועם גדרון מביאים, וזה עוד לא פורסם עד הסוף, אנחנו רואים את התנודה. יש תנודה בציבור ביחס לערבים, ואני מסכים, אני חושב היה פה מהלך כזה. נתניהו אפשר ללפיד וגנץ לעשות את המעשה, כי בלעד, ובטח לליברמן ואחרים, שוב, אני לא יודע, לא הייתי בחדרים שאתה היית בהם, אבל ככה אני מנתח את זה. זאת אומרת, בלי ההכשר שלו הם לא היו זזים.
בלי ספק בך.
הם לא היו זזים, ואני חושב שלהם כן הייתה השפעה על הציבור שלהם, ומה שאני רוצה להגיד על זה, זה לא ניתוח של הערבים, ולא ניתוח של המנהיגים האלה, כי הם רלוונטיים פחות או יותר. למנהיגות פוליטית יש השפעה על האופן שבו הציבור רואה את הזהות שלו גם. ואני חושב שאם הציבור ואם המנהיגות שלנו רואה את סוגיית השוויון או אי השוויון, כסוגיית המפתח שהולכת לעצב את הפוליטיקה בעשורים הקרובים, היא צריכה להתחיל לחנך ולדבר עם הציבור שלה על המרחב השמאלי שכולל גם את החרדים וגם את הערבים בתור קבוצות שהם חלק ממנו. כל עוד הפוליטיקה שלנו, של השמאל מרכז, היא פוליטיקה מבוססת סקרים, היועץ האסטרטגי הזה אמר לי, אל תגיד את זה, כן תגיד את זה, כי הציבור נמצא שם, זאת אומרת, לא מנסים לעצב בשום, כמעט בשום מרחב את תפיסת העולם של הציבור שהם אותו מייצגים, אנחנו ברור שאנחנו נהיה באותו מקום. הציבור הישראלי מגדיר את עצמו מרכז ימין, אבל בסופו של דבר, נגיד, אני בתור חברה אזרחית שמסתכל על רעיונות ולא על הצלחות בקלפי, הצלחות אדירות. הצלחות אדירות. כשאני נכנסתי לתפקיד שלי בקרן החדשה לישראל, זה היה חודש לפני מצד הגאווה העשירי או 15, לא זוכר, בירושלים, וקראתי את החומרים של 15 שנה קודם. והשינויים הפוליטיים שהחברה הישראלית עברה בסוגיות הליבה שאנחנו שמים על השולחן, הם אדירים. אבל החוסר יכולת של המחנה הפוליטי שלנו להבין שהוא לא חברה אזרחית, אלא מרחב ששואף לכוח ולהשפעה, פה הנפילה הגדולה, לא הארגונים הקיצוניים או לא הקיצוניים הפילו את המערכת הפוליטית השמאלית, אלא המערכת הפוליטית השמאלית שהפכה להיות ארגון חברה אזרחית במובן מסוים ולא שואפת כוח ורצון להשפיע, היא זו שהפילה את ארגוני החברה האזרחית.
שזו כמובן אמירה פופוליסטית להפליא. מיקי גיצין, תודה.
גם אנחנו למדנו. תודה רבה, היה כיף.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.